יום ראשון, פרשת ושלח. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם מילים יכולות להחיות. זה דברים נפלאים שהתפרסמו בפניני עם חמד. לפעמים אנחנו לא מבינים עד כמה הענקה של תשומת לב יכולה לשנות את המצב של האדם מהקצה אל הקצה. אז יש פה סיפור שהוא בעצם מעובד מתוך הספר מצוות בשמחה. זה כידוע הדברים שנאמרו על ידי הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, והובאו על ידי הרב מיכאל צורן. היה איזה בחור שנכנס ללמוד בישיבה קטנה, והוא, על ההתחלה הוא נתקל בכל מיני קשיים, לא היו קשיים רציניים, אבל לפעמים בעיה קטנה שלא מתייחסים אליה, זה הופכת להיות בעיה גדולה, בעיה משמעותית. ואז גם הגיעו כל מיני, שזה כבר היה ממש בגדר מצווה גרוס, מצווה, הגיעו כל מיני תופעות לא מוצלחות. ירד המוטיבציה, פערים לימודיים, קשיים חברתיים. בקיצור, עברו כמה חודשים והבחור נשבר לו הלב, פשוט עזב את הישיבה, חזר הביתה, אמר לא רוצה ללמוד, לא רוצה לנסות, לא רוצה מסגרת חלופית, לא רוצה כלום. ככה הוא קרא בסוג של סערת רגשות כזאת. היה לו תסכול גדול מאוד. לא היה לו גם סדר יום קבוע, כמובן. אז הוא ניסה את מזלו בניקוי דירות. זה היה לפני פסח. נו, מטבע הדברים, הדרישה לעזרה בניקוי בתים הייתה גדולה. מהשמיים גלגלו שאת המודעה, את המודעה שאותו בחור תלה, ראה הרב חיים ישראל שטרן, קריית ויז'ן, זה בני ברק. אז הם התקשרו אליו. קבעו את השבוע לנפקת הבית. מעט שהוא הגיע, הם הבינו שמדובר בבחור שעזב את המסגרת הישיבתית. אז הם החליטו ככה, להתייחס אליו בהתאם, הם נתנו לו יחס שונה, בחם במיוחד. בהתחלה הם הגישו לו כוס קפה, עוגה טובה. עשו את זה במאור פנים, חיוך. תוך כדי, הרב שטרן פונה לאשתו ואומר לה, ככה בפני הבחור, איזה זכות יש לנו שבחור ישיבה מסדר לנו את הבית לכבוד פסח. וככה מדי יום, כשהוא הגיע לבית של המשפחה, אז האוזניים שלו קלטו הוראות ובקשות שהאוזניים שלו לא התרגלו לשמוע בבתים אחרים. אל תגרור את הרהיט הכבד, זה לא מתאים לבחור ישיבה. אל תקטע ישירותים, אתה בחור שמגיע מהיכל לישיבה, לא רוצים שתעסק בכאלה דברים. כל איזה שעה מול התנוח קצת, לא צריך לעבוד כל כך קשה, זה לא מגיע לך. מאידך, הם השמיעו לו גם מחמאות על העבודה המסורה והיעילה. והיום למשל היו אומרים לו, אחרי שנקית את החדר, המקום כל כך מבריק, אנחנו רואים שאתה יכול להוציא מעצמך את הכישורים המוצלחים שטמונים בך. המילים האלה, רבותיי, פעלו בבחור בעוצמה גדולה מאוד. ההורים שלו הבחינו פתאום שהוא מתחיל לחזור הביתה עם ברק בעיניים. ניצת בלב שלו אותו זיק. הרבה זמן הוא לא התפעל במניין, כי לא היה לוחש כלקום מוקדם, אבל בעקבות דברים של הרב שטרן ואשתו, אז הוא התחיל לקום מוקדם. וטענה שיש לו עכשיו סיבה לקום, התחיל להתפעל כל התפילה במניין. נו, ככה גם הרב שטרן עושה, הוא היה אומר, גם אשתו לא מוותרת על התפילה. ואז הוא התחיל לעזור גם בבית של ההורים שלו. הוא חזר ואמר בכל הזדמנות שהוא מרגיש שאותם זוג זקנים שעובד בבית שלהם מעריכים ומכבדים אותו. הסבתא הזאת מאמינה באמת ובתמים שאני הבחור המוצלח ביותר, הוא היה אומר לאמא שלו כל בוקר. ומאז כל הסדר יום שלו השתנה, ואותו פרי שנשר התחיל לחזור להתחבר לשורשים. והנס הגדול ביותר קרה אחרי פסח. הבחור אמר, רוצה לחזור לישיבה שהוא למד שם. הראשי הישיבה עשו לו מבחן מחדש. הם התפלאו, זה אותו בחור שעזב את הישיבה בטריקת דלת באמצע החורף. הורים טלפון הראשי ולהורים, הביע את ההתפעלות מהשינוי העצום שקרה בבן שלהם. הוא אמר, כמובן, אנחנו מקבלים אותו. וכשהוא חזר לישיבה, הוא עשה חיל בלימודים, ונהיה במהירות לאחד הבחורים המובילים בישיבה, בשקידה, בהתמדה ובידיעות. אומר הרב זילברשטיין, הסיפור הזה זה בעצם צוואה לדורות. הסיבה העיקרית לנשירה של הנערים היא שהמחנכים וההורים, הסביבה, לא נתנו להם את תשומת לב הראויה. לא בכדי דרשו רבותינו על מה שאנחנו אומרים, פרקס מן שבע בערב שבת, מחיים איסי במאמורי, שאדם יכול במאמרו, על ידי כמה מילים, להחיות מתים כפשוטו. זאת אומרת, לקחת אדם שמיואש מהחיים ולא רואה שום טעם לקום מוקדם הבוקר, הוא לא חושב שיש לו עתיד, מרגיש מורסק לגמרי. ככה בכמה מילים, להריף עליו טל של תחייה, טל של תחייה סמייסים, ולתת לו את החיות והרצון לחיות את לחיות החיים שלו. וחי ימייסים במאמורי. ואנחנו ממשיכים רבותיי, עם שיחות שלא נענו. יש פה מאמר נפלא של הרב יקותיאל יהודה גנזל מהמבשר, שאנחנו מביאים אותו הרבה פעמים. בשבוע שעבר סיפרו את הסיפור של רב שיעלה, סיפור שנסוב על ההבטחה האלוקית שאין אדם שומע לי ומפסיד, כן, על אותו אחד שלא עזב את השיעור, את הפיימי שלו, היה איזו עבדה מאוד גדולה של שרשרת זהב מאוד יקרה, והוא חזר הביתה, חזר עם האוטו, ומצא איזה מונח ליד החנייה, כאילו שלא עוברים שם המון אנשים באותו זמן. אז הוא מספר שבצהרי יום שישי, כשהוא חוזר הביתה, מהבית, כשהוא חוזר הביתה, הולך להעמיק בערב שבת, עוצר אותו איזה אברך חיפאי חשוב, חסיד ביאלה, קוראים לו הרב ויינר, הוא מבקש לשתף אותי, ומילא גם אתכם, סיפור טרי שהמחיש את המושג, אין אדם שומע לי ולא מפסיד. הוא מספר על אחד מקיי הדס, שבחיפה גם הוא חסיד ביאלה, הרב מורדכי אליעזר אס. יש לו מנהג נכון, שהוא לא ענה לשיחות לפני שחרית. יהיה מה שיהיה. לפני שהוא ניגש לדבר עם הבוי רואילום, הוא לא מדבר עם בני אדם בשיחות. אותו בוקר, של אחד ימי השבוע, הוא מקבל שיחת טלפון מאיזה מספר, מספר לא מוכר, אחרי כמה דקות עוד שיחה, ועוד שיחה. היה ניכר שמישהו מחפש אותו בהקשנות. אבל היה ברור, לו לרבס, יהיה מה שיהיה, את הטלפון לפני התפילה אני לא אומרים. הוא גמר את התפילה, הוא שם לב שהוא שוב מקבל שיחה מאותו מספר. טוב, הוא חוזר למספר, ואז הוא הגיע לתקליט, שלום וברכה. ודירו כאן מחירה פלונית. אנחנו מבקשים להביע את סליחתנו על הטעות שנפלה, מבטלים את ההודעות הקודמות, וטעות על חוב שנותר, את איזה שגגה ואין שום חוב. באותו רגע הוא הבין, אם הוא ענה לשיחה הטלפון, לפני התפילה, הוא מקבל הודעה שהוא חייב כסף, סכום כסף נכבד אולי, לקופה של אותה מחירת שכונתית, וחש הוא נגיד כנוע בקביעות, הוא הרי יודע, לא חייב להם כלום. אז הוא אומר, אם הייתי שומע את ההודעה הזאת לפני התפילה, ככה סיפר הרבס למכריו, הייתי תרוד כל התפילה, היה לי קשה יותר לכוון, כי המוח, הטבע האנושי, היה חושב שוב ושוב על אותו חוב שלא קיים, על הדרך להגיע להנהלה של המחירה, ולברר מולם שהם לא גובים מני עכשיו תשלום שלא צריך. ועכשיו הוא אומר, זכות שלא החזרתי, שלא עניתי, אותו שכה לפני התפילה, אז ידעתי לחוב השגוי רק לאחר מייסה, רק אחרי שכבר היה ברור שאין שום חוב. אם נחרוט במוחנו את אותה הבטחה מופלאה, מחמש מילים, אין אדם שומע לי ומפסיד, נראה שוב ושוב, לפעמים אמנם לא נראה את זה בפועל, אבל אני יודע שזה ככה, שעוד לא היה יהודי בעולם שהפסיד מזה שיתעכב בדבר מצווה. כי אכן, אין אדם שומע לי ומפסיד. ואנחנו ממשיכים עם הרב זרביב. הרב פנחס זרביב בעלי מייצה מהספקלריה, הוא מספר, ידיד יאב עובדי. אשתו עבדה מורה לחינוך מיוחד, במקום שעובדים בו כל הגילאים, מ-20 ועד 120. לא חיימים טובים. חלק גדול מהצוות לא ישמר תורה מצוות, אז לכן לפני שהלכה לעבוד שם, אז שאלה את הרב שלנו, שהוא דיין אצל רב ניסים, נוכלה לעבוד שם. טוב, בהמשך הזמן, והיא קיבלה, אמרו לה שתלך לעבוד שם, לפי איך שאני מבין. בהמשך הזמן היא הרגישה שזה לא רצוי בשבילה, האווירה הזרה מזיקה לה מבחינה רוחנית, וכשבא עם מים עד נפש, היא החליטה שהיא חייבת לעבור משם בכל מחיר, התפעלה להשם שייתן לה את הכוח לעבור משם מיידית, שיעזור למצוא מקום אחר. ואז הגיע המקי בפטיש, מנהלת המקום, שהיחס שלה היה נהדר ממש, אז בא, במקביל, שתי ראתה מודעה בעיתון שמחפשים מילוי מקום באחד המוסדות החרדים, באשדוד. טוב, להתקבל למילוי מקום זה קשה. יש הרבה שמתחת לפקס, יש פח השפעה, ורוב הקורות חיים הולכים ישר אליו. עם זאת, מספר הרב זרביב, אשתו שלחה קורות חיים, קראו לה לרעיון, והודיעו לה שהתקבלה. עדיין הניסיון היה גדול, באותו זמן למדתי בכולל, שבסיס המלגה החודשית עמד על 1,000 שקל, ומייסי סוטון היה, שלעומת זאת, בדיוק באותו זמן דיברו שמקום העבודה, עלות שכר של המורות מ-40 ל-45, תוספת של עוד כמה מאות שקלים לחודש. אבל למרות הכל אמרנו לעצמנו, מוטב לאכול פת במלח, בלבד שנשמור על הרוחניות. ושוב, כדי לדעת אם אנחנו עושים את הצעד הנכון, שאלנו את הרב שלנו, שהתפעל מאוד בעצם השאלה, ואמר שאמת כדאי לעזוב שם, ברך בחום, שהמילוי מקום יהפוך לקמה, תזכה לפרנסה ברווח. ובאמת, בלב מלא חששות, התחילה את העבודה באותו מקום, של מילוי מקום 3 חודשים, השכר היה נמוך מאוד, יחד למקום העבודה הקודם, גם החסכונות נגמרו, השעה הישועה הייתה נראית רחוקה, ובהמשך הבנו איך ידע השגחה נבטא אותנו, ואיך העמידה בניסיון הובילה אותנו לרווחה גדולה. אחרי שנגמר המילוי מקום, ביקשו ממנו עוד מילוי מקום לעוד 3 חודשים, אחרי זה לעוד מילוי מקום, ככה עד סוף השנה. ולקראת, תחילת השנה החדשה, היא פנתה להנהלת המוסד, ביקשה שיתנו לה משרה, משרה גבוהה עם תקן, שיאפשר לה שנה שבתון, 1 ל-7 שנים. ולמרבה הפלא, הבקשה התקבלה, למרות שידעו שתוך תקופה קצרה הייתי צריך לצאת לחופשה ממושכת. והוא אומר שהוא יציין בו את מה שידוע על הכל, שקבלת תקן זה דבר שמורות מחכות לשנים. ולסבר את האוזן, אחת התושבות הוותיקות שמתגוררת באזור, עובדת שם, ולא שם, עובדת במקום אחר, 10 שנים מבלוי מקום. והם מקווים, גם לתקן, וזה פשוט נס גדול. לא זו בלבד, במקום העבודה הקודם היא עבדה 6 שעות יומיות. במקום העבודה החדש, 5 שעות יומיות. לא די בכך שהשכר לא יתצמצם, אלא נוסף עליו עוד 1,000 שקל ותנאים משופרים. וכעבור 4 ימים, מתחילת השנה החדשה, היא יצאה לחופשת לידה של 3 חודשים. ולמרות זאת קיבלו אותה בסבר פנים יפות, חזרה לעבודה בתחילת חודש טבת, עבדה כחודשיים בלבד, כי מיד אחרי פורים, פרצה מגפת הקורונה, ואז התברר לנו, עד כמה השם דואג למי שמוסר את נפשו בשבילו. בגלל התקן הזה, הייתה זכאית לקבל שכר על ימי חופשה הרבים שנכפו בתקופת הקורונה. בעוד העבודה שנדרשה ממנה בימי החופשה הייתה מועטת מאוד, קצת למידה מרחוק, שליחת ערכות ותו לא. אבל השכר, שכר מלא ברוך השם. לעומת זאת, במקום הקודם שהיא עבדה, המשיכה לעבוד כרגיל, כי זה מסגרת שייכת לרווחה. ואומר, מי שניצלה מעבירה, החורה והפוקרת, אז נחסך ממנה גם עמל רב, וגם סייע לי, אומר מסכם הרב זרביב, סייע לי לשמור על סדרה לימוד הקבועים ולחסוך ביטול תורה. ואנחנו ממשיכים עם סגולות וישועות. מספר הרב הגאון אברהם שי קובלסקי שליטה. סיפר לו ידיד נפשי, אומר, הרב החסיד אברהם חיים מלאכי, הוא ראש כולל, ראש מערכת, דיבר אלוהים חיים, שחסידי הרח מסטריבקה, סיפור מופלא, הוא שמע כמה פעמים מהבלמי זה, חודש אב תפשי לאינטט. נכנס אברך לרבי הרח מסטריבקה שליטה, בירושלים, סיפר שהוא עושה ברית לנכד. תוך כדי שיחה, הרבי שואל את האברך, שהוא אמריקאי במקור, איך נהוג באמריקה בעניין עריכת סודות ברית. אז הוא סיפר, שנוהגים לתת כמה צלחות גבינה, כמה סנדוויצ'ים, הציבור לקח לעצמו קצת מהקיבוץ הביתה, בגלל שכולם מהרים לעבודה וגם לא רוצים לאכול בשר בבוקר. הרבי שמע את זה, הוא ממש התקשה להאמין, קרא לעוד איזה אברך מאמריקה, שבא לבקר, אמר באמת ככה עושים שם, אמר לו כן, וגם הוא עשה ככה בבריצה. מה הרבי, כשנותנים סעודת שינה מסביעה, אז המשתתפים מברכים את בעל השמחה בלב שלם, הילד מתברך בכל מיני דמיתיו. אבל אם לא נותנים סעודה כזאת, הרי מפסידים את הברכות. אמר הרב לאותו אברך שיחזור ויעשה סעודת ברית לבנים שלו, והוא יראה שיש שם לפחות עניין בסעודה, ויגיש שם דגים, בשר, יין משובח, ושיר זמורות של ברית מילה, והציבור יברך את האבא ואת הילד בלב שמח. כך יעשה כמה פעמים עבור כל הבנים. וכל פעם שיודע למשתתפים עבור איזה בן זה, הוא עושה עכשיו את הסעודה. ועל די זה יתברכו כל הבנים בברכות. זה ברכת המזון שיגידו נדלי שמחה בסך אמוני, טוב ברכת המזון יגיד אורחמון של הברית מילה. הוא הוסיף ואמר הרבה שהגשת דגים בסעודה היא סגולה של ילמד גמורה. הגשה של בשר בקר סגולה של ילמד תויספס. והגשה של יין סגולה שהוא ידע ללמוד מהרשו. וכך הוא עשה, הוא הזמין 6 סעודות במשך כמה ימים. סעודה בוקר, סעודה אחרי צהריים, בגלל שהוא כבר אומר לחזור לחוץ לארץ. הסעודות היו עשירות, היו שם דגים, בשר בקר, יין. משתתפים שרו זמרות, ואמרו נדל שמחו ורחמון, כולם מכרו את האב, את הבנים, בשם המלא. אומר, גם אני בעצמי השתתפתי חלק מהסעודות. גם רבי מעצמו היה מורה בכל סעודה. תנן בדיוק, איפה הזמין את האוכל וכו'. לפני חודשיים, הוא הגיע עוד פעם לירושלים, מיד שהוא נכנס לרב, הרב שאל אותו, ומה היה בסעודה הברית שלך? לא, הוא כמובן לא ידע. אז הוא בירר, בירר אצל אבא שלו שיחיה, והוא חזר ואמר שגם אצלו זה אכל אני. אמר לו הרב, שעשה שוב סעודה בשרית בשביל עצמו, באמת עשו ככה. סעודה עשירה ורחבה במעמד 10 אנשים שברכו אותו בכל הברכות. אחרי המייסה הזה אומר הרב קובלסקי, מצאתי סיפור קיים זה אצל המעריד מבין, כמו שסיפר האדמור מנהרול זצל, שבימי מלחמת העולם הראשונה, המעריד גלה להונגריה. בסוף המלחמה, כשהוא חזר לגלציה, הוא התעכב 2 בעיר אולושי, עד שתקנו את הבית שלו, שנרז במלחמה. ובאמת, הרבה אנשים מכל האזור באו לאולושי, להזכיר את עצמם לברכה. בין אלה שבאו, יש שם איזה יהודי מרוסיה, שנכנס לרבי וביקש ברכה לבן שלו, שלא חשק ללמוד תורה. שאלת הרבי אם הוא עשה סעודת ברית לילד. אחרי זה מחשבה הוא נזכר שכיוון שבאותו זמן המצב הכלכלי שלא היה משהו, הוא לא עשה שום סעודה לחלק קצת יין לחיים אחרי הברית. ואז הרבי אמר לו שכשעושים סעודת ברית, שרים שירות ותשבחות באוזני הרך הנימול, אז זו סגולה שלו בעתיד חשק ללימוד התורה הקדושה. ולכן, כשתגיע הביתה, תאסוף מניין אנשים ותעשה להם סעודה במקום סעודת הברית. וישירו בסעודה, שירות ותשבחות, וככה הבן שלך יזכה להתקרב לתורה וקדושה. ואז אמר לו גם המעריד מבעל, שסגולה שהיה בגלל תמיד חכם, לתת בשר בקר בסעודה כזה. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים דקה מתוקה, דברים מרתקים על הדפיים היא, מדוע ביקר בשנוזה נוירבך בבית של תלמידו, ונכנס לכל חדר וחדר, אדמור שלנו פסוח עם דף סמך דלת אומרת והיו קוירים לא יסוי פסח מאוחים. בספר גלגולי נשמות של הרמה מפנו, אז הוא כותב שאותו זקן שנתמח כבר היה בעולם בכמה גלגולים. הוא היה שר האופים שאמרו במדרש שהחלום שלו מבשר בשורה רעה לאומה ישראל, ולכן פתר לו תלייה. הוא השליש שנרמס בשער וימות כדבר אלישו, שהוא אמר והנה השם עשה הרבות בשמיים, והחטא שלו היה שאמר, והנה השם עשה הרבות בשמיים, כלומר שהדור היו בני מבול, שנכתב בהם, והרבות השמיים נפתחו, והחטא שלו שלימד קטגור, ומזכיר רבון ישראל, והקדוש ברוך הוא לא חופץ בדלתורי על הבנים שלו. ואז הוא הגיע בגלגול נוסף, פעם שלישית, מאות שנים אחרי זה. שוב הוא עשה מעינו הרעה על ישראל. לראות בהם כל כך אוכלוסין, ונתמח, ולכן קראו לו אותו פסח, פסח מאוחים. מספר על אברך, אחד מתלמידי מורן, הגרשה זר בחזצן. שפעם הוא פנה לרבו, אמר לו, יום חמישי הקרוב הוא לא הגיע לישיבה, שמזר לו, אמור לעבור לדירה גדולה יותר, לרווחתה של משפחתו הגדולה. אחרי כמה ימים, פנה רב של זלמן לתלמידו, אמר לו שהוא רוצה לבוא לבקר בבית החדש. הוא הופתע מהבקשה, כמובן שהוא קיבל את זה בשמחה, בהתרגשות. שמחת רב של זלמן לדירה, עשה סיור בכל הדירה, התעקד בכל חדר וחדר, ואמר את זה התפעלות, איזה בית יפה, איזה חדר יפה. גם למטבח הוא נכנס והביא את ההתפעלות בכל רם. לא הסתפק בזה. גם לחדר האמבטיה הוא הציץ, הביא את סיפוקו. לפני שהוא יצא, דרך אותו בלבביות, את בעל הדירה, שיזכה לחזור, שיזכה סליחה ליישוב טוב, תוך הבריאות, ונחת, הרחבת הדת. האברך שהיה נפעם מכל הביקור, לא יכולה להתאפק. ושאל אותו, ילמדנו רבינו, מה כל הרעש והדריכן? השתרח בביקורו, ומה העניין לבקר בכל פינה בבית להביע את ההתפעלות? אמר לו, שלמזלנו, באמת הקשרתה רך, תלמידי היקר, שסיפרת לי שאתה עובר לדירה גדולה יותר, פחדתי שמה יקנו בחיילי שאין להם ביכולת לרכוש כזו דירה. אמרו חיילי לפגוע בחיין הרע, רחמנה אצלם. לכן החלטתי לעלות הביתה שלך, להכניס עין טובה בכל פינה בבית, כדי שחז ושלום לא ייפגע, לא יפגע שם עין הרע. עד כאן בעניין הזה. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. מהספר מגד גבעות עולם, חלק ב', מובא שהחפץ חיים סיפר, שכשהיה צעיר, נקלע פעם לגשר צר, שתיים לא יכולים לחזור, שתיים לא יכולים לעבור שם בבת אחת. כשהייתי באמצע הגשר, ראיתי מולי איזה גוי זקן, שהולך מולי, אז מיד חזרתי אחורה, נתתי לו לעבור. וכשעבר אותו גוי זקן, הוא אמר לאיש צעיר, אם תתנהג ככה תמיד, תהיה מאושר כל החיים שלך. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, שבוע טוב, בשורות טובות וכל טוב סלם.